היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה החותכת והמדביקה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים, אתם על
תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של מדינת ישראל
והסקט התרבות של עיתון הארץ.
כבר ביום ראשון אספר לכם את כל מה שחשוב לדעת בתרבות השבוע.
וחשוב, כי אנחנו לאט לאט אופציות הולכות ומצטמצמות,
מתעיידות אל האוויר.
כן, אבל מה יהיה לנו בכל זאת?
אנחנו נדבר עם מתן יאיר, הבמאי והכותב של אחד על אחד, סדרה יפה בכאן 11.
וגם של פיגומים, הסרט זוכה פרס אופיר.
וגם של הספר פחות קוצים, שמועמד עכשיו לפרס ספיר.
סוג של איש אשכולות. אפשר להגיד מתן יאיר, נכון?
כן,
אז
כן.
נדבר איתו על כל אלה. חוץ מזה,
הזמנו לאולפן את יעל אלבז, המומחית שלנו למשפחת קרדשיין, כדי לדבר על הסוגיה החשובה מאין כמותה.
והיא התפרקותה של המשפחה הגרעינית קרדשיין ווסט, קים קרדשיין וקניה ווסט, שנפרדים.
אתה כל כך עצוב, אני רואה את ה...
לא, יש לי דלקת בה. יש לי דלקת בעין שמאל. הדמעה הזו זה דלקת בעין שמאל.
אחת רגעה מזולגת לך, זה כל כך פוטוגני.
זוכרת את השיר של Flight of the Conchords, I'm Not Crying? רק נכנס לי משהו בעין, לא, אני רק חותך בצל, לא הלכתי נגד הרוח, לא, זה טיפת גשם שנפלה לי, אז זה כזה. אני לא בוכה.
ואנחנו נסיים עם סיבוב מהיר, כי שבוע בלי סיבוב מהיר הוא לא שבוע.
אינו שבוע כלל וכלל.
אינו.
אבל לפני זה, בואי נדבר על האירוע התרבותי החשוב של שבוע שעבר, ואני מדבר כמובן על ההסתערות, על גבעת הקפיטול ועל האיש הזה שההסתערות הביאה לחיינו, Yellowstone Wolf, אני מדבר...
אתם יודעים על מי מדובר?
כן, אצלנו בחבר'ה הוא מכונה בנג'י, מטעמים כאלה ואחרים. אתם יודעים על מי מדובר, אבל אני בכל זאת תאר אותו.
הנה, בואו תשמעו קצת.
Okay, the Clintons are a part of the cabal. You see, the military-industrial complex is divided into two factions. One faction is known as the cabal. That's the Satanists and the communists, the fascists, okay? The other side is the alliance. Those are the patriots in our republic, the people that believe in the Constitution, believe in freedom, believe in God, okay?
אנחנו מדברים על הטיפוס עם הכובע הצמרירי, ללא החולצה, עם המכנסיים, בצבע, אני עיוור צבעים, גילי. איזה צבע זה?
תחום?
כן, אבל הוא כבר אייקון אופנה, כן?
איך לא?
קודם כל יש ניתוח של כל הקעקועים שלו, שבעצם בקעקועים שלו יש סיפור תיאוריית קונספירציה, שיש בתוך הקבל...
מה, תיאוריית קונספירציה בטיפוס הזה?
כן, שימי לב מה יש שם. יש שם כל מיני סיפורים כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, ועלילות דם אנטישמיות, ועליונות לבנה, והפיצריה של הילרי קלינטון, כל מיני סיפורים ומייסס. הוא ממש... חרט על גופו, ומעבר לזה, תהיה, זה כבר אייקון סטייל. הופיעו כל מיני מאמרים, כמו שהיה עם ג'ו אקזוטיק.
כן.
כשהתחיל טייגר קינג, אז ג'ו אקזוטיק הוכרז כסטייל אייקון הראשון של המגפה. אז הוא הסטייל אייקון החדש, ואומרים, איך תגנבו את המראה שלו, את הכובע, תקנו פה, את המכנסיים, זה חום?
אני חושבת שחום. תשמע, עוד שנייה פורים.
את המכנסיים תקנו שם, וואו.
תודה לך על זה.
כן, עכשיו תשמעי, מה היה לי מוזר בכל סיפור ההסתערות על גבעת הקפיטול?
מה?
מעבר לעניין הסטייליסטי שלה שאין להרער עליו. כאילו את אומרת, איפה היו כל המאבטחים האלה? איפה היו המאבטחים? באו לשם, הסתערו אנשים עם דגלי קונפדרציה ומצדפות לבנות, ותתי מקלע...
שוחרי שלום, כן, רוצה לומר, אנשים שאינם חמושים בדרך כלל.
כן, ותתי מקלע שהם קנו בוולמרט הקרוב למקום מגורים, תיאת, על הקופה.
כן.
ככה, מה אדוני עוד ירצה, רוצה מבצע...
תן לי ניירות גלגול וארבע מחצניות, בבקשה.
אז הם נכנסו, ומי בא לעצור אותם? מה חשבת? הספשייל פורסז? לא, מבחוץ היה המאבטח הזה בג'ירף עם השיער הלבן. באמת, הם מסתערים שם לגבעת הקפיטול, שוברים חלונות ואומר, אפשר לראות תיק בבקשה? זה מה שהיה גילי.
מקסים.
כן, עכשיו יש לנו מתחרה לתואר איש השבוע.
כן.
והוא עם ילוסטון וולף, שהוא באמת כבר אייקון תרבותי.
כן, מנומק
כן,
גם.
כן, מנומק. אז מי שמתחרה איתו, זה אחד מארבעת המתים מאותה הסתערות, אלם חמודות, שהגיע לגבעת הקפיטול כשיש ברשותו טייזר. עכשיו, כדי שלא יעצרו אותו כשהוא מסתער על גבעת הקפיטול, הוא יחביא את הטייזר במפסעה.
אוקיי.
ואז בעודו נכנס פנימה לקפיטול, ומנסה להוריד את אחד הציורים. מי מאיתנו לא היה במקום שמוקף אומנות, אומנות עילית, וניסה לתלוש לעצמו איזה עבודה מהקירות. ואז...
מזכרת.
כן. עכשיו, בעודו מנסה לתלוש, הוא עשה איזו תנועה כזו לא רצינית, והאקדח, האקדח הטייזר שהיה במפסעתו, ירה לו על האשכים. גילי, זה לא מצחיק.
זה בולבול הקבולבול.
זה חשמל.
זה בולבול הקבולבול.
זה גם שלומיאל וגם שלימה זה, אוקיי? שימי לב מה קרה, אבל זה חשמל את השכב, הוא קיבל את כיף לב ומת.
תראה, אנחנו הסתכלנו על כל התמונות האלה, ואנשים אמרו, וואו, 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 זה סיפורה של שפחה, זה הפרק הראשון, סיפורה של שפחה, וואו, 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 זה כל הדיסטור, וואו, 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 וואו. בסוף,
בולבול הקבולבול, זה מה שאת אומרת, זה האנשים שאתם רוצים, תביאו עוד כאלה, נתמודד איתם.
יאללה.
נמצא איתנו כאן הבמאי, התסריטאי וגם הסופר, ותן יאיר, פיגומים, סרט מעולה, אחד על אחד שמוקרנת עכשיו בכאן 11, וגם ספר חדש, נכון?
כן, פחות קוצים, שמועמד לפרס ספיר כרגע ברשימה הארוכה. אלן מתן.
שלום.
תודה שבאת.
וזה כיף שאתה פה.
נכון. יש מין הרגשה כזו שקצת התפוצץ הכישרון שלך על המסך ובכל מיני ז'אנרים אומנותיים במקביל. אתה יכול לספר לנו טיפה על הדרך שלך?
כן.
אני רק אעשה קריינות ביניים למאזינות ולא מאזינים. אתה נבוך עכשיו, אחרי שהיא אמרה, התפוצץ הכישרון שלך על המסך.
לא יודע אם נבוך, אבל אני בן 43. זאת אומרת, זה לא שזה... לקח לי הרבה זמן עד שהגעתי לבימוי ולעשיית קולנוע, והדרך הזאת לקחה זמן. אז אני לא, בחוויה שלי אני לא מרגיש שזה דברים קורים יחד במקביל ובמהירות. אז לצורך העניין, אני, הסרט הראשון שעשיתי, סרט תיעודי, רשום לך בתעודת הזהות שאני אבא שלך, ועשיתי אותו כשסיימתי את לימודי הקולנוע ובאוניברסיטת תל אביב, תואר שני בבימוי, וזה היה לקראת גיל 29-30. ולאחר הסרט הזה עבדתי על סרט בגרות, ובמקביל כתבתי את פחות קוצים, ומפחות קוצים יצא סרט פיגומים. אז הדברים הללו התרחשו במקביל, ובסופו של דבר יצאו יחד.
בוא נלך רגע מהעכשווי ביותר, ונגזור טיפה אחורה. אחד על אחד מספר על מורה, מוטי.
נכון.
שהוא טיפוס מופנם ו...
בגילומו של תומר קפון.
כן, תומר קפון, גילומו הנהדר, צריך לומר. כן. הסדרה מתעסקת גם בו ובחייו הפרטיים, אבל גם באינטראקציה שלו ובשאלות של מהו לימוד ומהי למידה, ואיזה סוג קשר מתקיים ומתאפשר בין מורה לתלמיד, מורה לתלמידים. גם פחות קוצים מדבר על סיטואציות של למידה, על מורה, בעצם מורה לספרות שהספר נפתח בהתאבדות שלו, ועל תלמידים שלו שהם לומדים על חייהם, אבל גם לומדים על ההתאבדות של המורה שלהם דרך מה שהם משחזרים.
גם בפיגומים זה מה שקורה.
גם בפיגומים זה מה שקורה. וכאילו נראה שכל פעם אתה מושך איזה חוט אחד מתוך סליל צמר גדול, מספר כל פעם סיפור שהוא מסתובב סביב אותה שכונה של רעיונות. כאילו העניין הזה של למידה, תהליך המיסטי הזה שקורה, כן. מעניין אותך מאוד.
הוא מעניין אותי והוא גם מגיע מחוויות אישיות שלי גם כתלמיד וגם כמורה, אבל בלי לסתור אותך או משהו כזה, אז אני ראיתי נגיד באחד על אחד של שלושה סיפורי אהבה מתרחשים בתוך הסדרה הזו. יש סיפור אהבה בין, ואני משתמש במילה אהבה, בין מוטי והתלמידים שהוא מלמד. וכל תלמיד הוא אחרת עם הבעיות שלו, עם הדברים שלו, אבל הוא מגיע איתם לאיזושהי אינטימיות, איזשהו קשר קרוב, עם חלק הוא מצליח יותר, עם חלק הוא מצליח פחות, אבל יש שם איזשהו עניין של אהבה שנוצרת בתוך החדר, ובסופו של דבר הוא מצליח איתם ללמוד או לא ללמוד, זה לא משנה, אבל הוא מצליח ליצור איתם איזושהי אינטימיות. ויש סיפור אהבה בינו לבין מעיין, שעומדת להתחתן, והיא בשבילו גלמת איזושהי אישה כזאת עם רגליים על הקרקע, הוא עובד בבית קפה והוא מתאהב בה ומתחילים קשר ביניהם. הסיפור האהבה הזה, אם הוא יצליח או לא יצליח, וסיפור האהבה עם אבא שלו, שנטש אותו, עזב אותו כשהוא היה קטן, ולאחר מות האם הם מתחילים להתקרב אחד לשני. אז מבחינתי העניין של הלמידה הוא קיים שם, הוא נמצא, אבל מבחינתי הדבר הזה הוא יותר אהבה שנוצרת בכל אחד מן הסיפורים הללו.
בעיניי, גם בפיגומים וגם באחד על אחד, יש דמות של אב פרובלמטי.
אבא? אבא, אתה בסדר? מה זה, מאיפה אתה מתקשר?
ירדתי עכשיו מ-572 של אגד והארנק לא איתי. התיק, הארנק שלי לא איתי. אני חושב שהוא על האוטובוס או מישהו לקח.
איפה אתה?
אני כאן בקיוסק ליד התחנה של האוטובוס בסוקולו, ואני הייתי בדרך הביתה, איש כאן נתן לי להשתמש בטלפון שלו.
נו, בסדר, והתקשרת לאגד?
כן, אין שם כבר אף אחד.
טוב, אז מחר על הבוקר.
הטופס בארנק.
איזה טופס?
טופס של הטוטו שמילאת איזה 20 מיליון. מוטי, אתה נוסע לשם?
אני לא יכול עכשיו.
לא, לא, אתה חייב לצאת עכשיו. הוא מגיע לתחנה והם סוגרים, הם הולכים הביתה.
אני לא אשאל את זה בצורה שיכולת, אבל זה משהו שמזדהה איתו, זאת אומרת, זה משהו שמוכר לך מהחוויות שלך מול, נגיד, תלמידים, או מהחוויות שלך עם עצמך?
גם עם חוויה עם תלמידים, אבל גם אבא שלי, הפרטי שלי, הביולוגי שנפטר, היה אבא שהוא לא היה אבא מתפקד, מהבחינה של מקום עבודה ומבחינה כלכלית, ולהיות אחראי על עוד אנשים חוץ מלבדו. הוא יכול היה להיות אחראי על עצמו, ונאמן רק לעצמו, ולא לשום דבר אחר או עניין אחר בעולם, וזה היה יופי שלו גם. אני זוכר אותי מגיע אליו ורואה את החיים שלו, וכל הקושי שלי כבן שלו, לראות איפה הוא גר ואת צורת החיים שלו גם. אתה מסתכל ואתה אומר שיש בזה משהו יפה, שדברים יכולים להיות אחרת או להתקיים אחרת. בן אדם שמסתפק במועט וחי ליד החיים ולא בתוכם כמו שאנחנו רואים כל הזמן. אז זה היה לאבא כזה שהוא היה בן אדם קשה, אבל גם מכורח החיים שלו ומהאופי שלו. ואת האבא הזה אני לוקח לפיגומים וגם כן לסדרה. זה אבא שיכול להיות אלים מבחינה נפשית או הנוכחות שלו בתוך החיים של הילד שאותו הוא מגדל, שהוא יכול לעשות עליו איזשהו צל מסוים, או להיות נורא דומיננטי מבחינה רגשית עליו, והאם הילד הזה, מה זה עושה לו, אם זה משתק אותו, אם זה גורם לו למצוא דרכים אחרות, אבל זה סוג האבא שכרגע עניין אותי.
עוד מוטיב ששמתי לב לב, שממש נוכח בכל היצירות שלך, זה כדורגל.
אותי הוא לא עובר, הוא לא עובר, הוא לא יודע! אותי הוא לא יודע! אותי! יופי! יופי! יופי, יופי, לך, לך, עד הסוף, לך, כל הכבוד, מוטי.
כאיזה מין אלמנט שהוא מפוגג מתח, כמשהו שהוא מקרב בין אנשים. פיגועים נפתח בסצנה ממשחק, כאילו בסצנה ביציע, כשהאב נכנס לניתוח, הוא צועק לו, אשר צועק לו, יאללה פועל. גם באחד על אחד, כשהאחים משחקים כדורגל, כאילו משהו נפתח בהם. זאת אומרת, הם מגיעים למשחק נורא מתוחים וזה נפתח. כמה אתה אוהב כדורגל?
מאוד, מאוד אוהב גם לשחק וגם לצפות. וכדורגל הייתה חוויה בשבילי, אני זוכר, אני ואח שלי הגדול, שהוא גדול ממני בשבע שנים, היינו עדי בית ירושלים, ובתקופה שאבא שלי לא היה כבר, היינו נוסעים מדי שבת לכדורגל, והיינו נוסעים למשחקים, והרגשנו חלק מקבוצה, והרגשנו שייכים. ואני זוכר שאנחנו עומדים ביציע וצועקים מוות לערבים, מוות לערבים, יחד עם עוד 5,000 מישהו עד בית ירושלים, ואתה מרגיש שאתה חלק ממשהו גדול יותר, ענק. ואתה בתור ילד, שאתה מאבד את הגב שלך, את אבא שלך, זאת חוויה אדירה. אחר כך שאתה גדל, אתה מבין בעצם מה זה הדבר הזה שהיית שייך אליו, או חלק ממנו, או החוויה הזאת, ולעמוד ולצעוק כאלו דברים שהם איומים ונוראים, והחוויה הזאת של להיות חלק ושייכות וגם המשחק עצמו כדי לפוגג מתחים, כמו שאמרת, הוא חלק מרכזי בחוויה שלי.
אני מאוד מזדהה עם זה, אני יכול להגיד שקשר שלי עם אבא שלי הוא כזה 78% כדורגל, כאילו זה באמת משהו שהוא נורא מחבר ונורא מחזק.
אבל אני חושבת שאולי השאלה הגדולה שאנחנו מסתובבים סביבה זה כל הרעיון של ביוגרפיה ואיך שהיא מתגלגלת באומנות. אני חושבת שיש שני סוגי כותבים או שני סוגי יוצרים, אלה שיוצרים כל פעם גרסאות של הסיפור שלהם, של משהו שנורא נורא בוער בהם, ואלה שמתעניינים בלברוח לאיזה עולם חדש, וללמוד נושא ולכתוב אותו מחדש בצורה יצירתית. ונראה לי, זה די בטוח לומר שאתה משתייך לסוג הראשון. כאילו כן?
אני חושב שסיכומים עושים בסוף. ואני לא יודע להגיד לך.
רואה, הוא מגיע מכדורגל.
כרגע זה נראה שכן, אבל גם על הדברים שהם ביוגרפיים, אני מרגיש שאני ממציא אותם כל פעם באיזושהי צורה חדשה, או מזווית אחרת, או משנה אותם. אבל בגדול, כן, החומרים שלי הם אישיים, ביוגרפיים, אבל אני לא יודע איך הדברים ימשיכו הלאה.
תספר קצת על הקשר שלך להוראה, כאילו, אתה בין היתר מורה, או היית מורה, נכון?
כן.
תספר קצת איך התגלגלת לשם, ומה, אתה יודע, מה הפעיל בך איזה כוח יצירתי בלהיות מורה?
התחלתי בהתחלה כמורה פרטי שמגיע לבתים של תלמידים, ופוגש את אותם בני נוער לקראת בגרות, ו...
מה לימדת?
ספרות, היסטוריה, אזרחות, תנ"ך, כל המקצועות ההומניים.
אז עכשיו אם אתה עושה בחינת בגרות, אתה מקבל 100 עקרונית, כן? אתה בקיא בחומר.
במקצועות רבי מילים, נכון? זה היה...
בין 95 להם.
אוקיי.
מרשים מאוד.
אני מתאר לעצמי, ואחר כך לאט לאט הגעתי לתיכון, ללמד בתיכון, ובהתחלה כיתות שנחשבות קשות יותר, כיתות אתגר, ומבר, ויחד עם זאת שהחוויה בשיעור היא הרבה מאוד פעמים קשה, שאתה צריך להגיע לתלמידים וללמד אותם, ויש את בחינות הבגרות ואת הלחץ וכל מיני מדדים של בית הספר, איך הם שופטים את התלמידים או מעריכים אותם, אתה מגלה את האנשים שיש שם, ואתה לומד על החיים שלהם, ובתור מורה, הדבר החשוב שקרה בכיתה זה שהתחילה אצלי סקרנות, לא רק לחומר הנלמד, אלא גם על החיים שלהם. ומה יש להם בבית, ועם מי הם חיים בבית, ושהם חוזרים הביתה, אז מה הם אוכלים, ומתי הם הולכים לישון, ועם מי הם מבלים, ודברים כאלו שעניינו אותי. ואני חושב שבחוויה הזאת של מורה, אתה מנסה ליצור, לא מתוך איזושהי מחשבה תחילה, אבל איזושהי אינטימיות עם הכיתה, עם התלמידים, וזה בסופו של דבר מביא לרגעים מיוחדים בשיעורים. יכולת הזדהות מאוד גדולה עם אותם תלמידים, עם ילד שזורק כיסא או נעל במהלך השיעור או שמקלל, ואתה מתחיל לחשוב מאיפה הוא הגיע, מאיזה בית הוא הגיע. יכול להיות שהוא פשוט רעב, כי לא היה לו מה לאכול היום בבוקר, והוא הגיע לכיתה עצבני, העליבו אותו, קיבל איזשהו ציון, זאת אומרת, כל מיני דברים שאני מתחיל להזדהות איתם ולנסות להרגיש אותם. ולבוא לעזרתם.
כן, זו חוויה שמאוד נוכחת באחד על אחד. יש הרבה אסימונים שנופלים לך. אני אולי אעשה ספוילר קטן לפרק 7 שבו הספקתי בכל זאת לצפות היום בבוקר, שיש בו מין רגע כזה שבו אתה מבין משהו עמוק על אחד התלמידים האלה ועל הנסיבות שבהן הוא גדל וגורמות לו להתנהג כפי שהוא מתנהג. אתה רואה, זה היה כמעט ספוילר,
לא
אך
ספוילר,
לא ממש. זה לא ספוילר.
זה בסדר גמור.
פשוט תמיד מרתק אותי האופן שבו חוויה בחיים עוברת איזשהו תהליך במין מין שרה פנימית כזו ומשתקפת בחזרה למסך או לספרות או...
באמנות בכלל.
כן.
ואני חושב כתוצאה מהאינטימיות הזו, מה שאת אומרת, אהבה, אז עולה השאלה של הגבולות. זאת אומרת, בתור מורה, איפה הגבול עובר בינך לבין התלמידים, או במפגש הזה ביניהם?
עם תלמידים שהם גם בוחנים גבולות כל הזמן, אפילו יותר מתלמידים, נגיד רגילים. יוצא לך לחשוב על תלמידים כאלה שהם יותר מתקשים, כיתות שאתה לימדת, כיתות מבר, מה עובר עליהם בשנה האחרונה, בשנה של קורונה, שנה שלקחו מהם את המסגרות האלה, והם עכשיו מצמם?
אני לא יודע אם אני הייתי, אם זה יכול להיות או שנורא כיף, כי אין בית ספר, והם כבר גדולים ואין את המסגרת, ומצד שני זה יכול להיות גם איזושהי הרגשה של עיבוד אחיזה, משהו שנותן לך איזושהי מסגרת, ויום-יום מקום גם לפגוש חברים ולהרגיש את השייכות. אז זה יכול להיות משני הדברים הללו, ו... אני מתאר לעצמי שאם אתה מרגיש את הדבר הזה שאין לך אחיזה, זה יכול להיות מאוד קשה ודי בעייתי, גם מבחינת הרכישת של השכלה והחוות אופקים, וגם תחושה של שייכות ומסגרת.
אני חושב על איזה מין דני כזה, שיושב כל היום ומשחק במחשב שלו, ברמה שהוא קונה לעצמו חיתול למבוגרים, כדי שהוא לא יצטרך לקום. ואני מנסה לדמיון אותו בתוך הסיטואציה הזו, אין שום דבר שיחבר אותו למציאות עכשיו. זאת אומרת, הוא יכול להיבלע לגמרי לתוך העולם הווירטואלי ועל כל מה שמשתמע מזה.
לא נראה טוב.
אתה חושב?
האף של היבש. דני, האף של היבש.
כן, בדקת?
אתה מקשיב? אתה איתי?
אני מקשיב.
צריך לקחת אותה לווטרינר.
כן? נראה לך? אתה לא חושב שזה איזה וירוס או משהו? יש לה הרבה פעמים וירוסים כאלה שבגלל שאוכל תוכל שלנו, אז יש לה וירוסים של 24 שעות כאלה.
כמה שולה?
כמה שולה? 6-7 כזה? למה אתה שואל? אם אני חיית איפה?
לא, אבל נראה לי שצריך לקחת אותה, שווטרינר ימדוק אותה.
זה משהו שאתה רואה בתור איש חינוך לשעבר, יש לך מחשבות איך יוצאים ממנו, איך מחזירים את התלמידים למסגרת, זה מה שעוסקים בו הרבה עכשיו.
נראה לי שהתקופה הזאת בכלל היא תקופה אולי זה קצת ישמע פוליטי, אבל שמבקרים נורא את השלטון על מה עושים ואיך עושים. אני חושב שבכל זאת מדובר כאן באיזושהי מגפה שאנחנו לא מכירים והתמודדות איתה. אז זה לא שיש לי איזה שהם פתרונות או דברים, אני חושב שחלק מהעניין שלה שזו פעם ראשונה שאנחנו חווים בדור שלנו את הדבר הזה, ואני לא חושב שלמישהו יש איזה שהם פתרונות מיידיים שיכולים גם ליישם אותם במהירות. יש משהו בביטוי הזה שאנחנו צריכים לעבור את התקופה הזו, וזה אומר איזושהי עזרה של מורה, של אותו תלמיד, לשמור איתו, להיות בקשר ולמצוא בתוך היום-יום איך אפשר... לשמור את הילדים האלה קצת יותר קרובים ולשמור אותם בכל זאת באיזושהי מסגרת. אבל איזשהו פתרון גורף, מערכתי, אני חושב שזה מאוד מאוד קשה וקצת לא הוגן אולי אפילו לדרוש דבר כזה במציאות כזו.
כן, אני אגיד לך למה אני שואל. ביצירות שלך, גם בפיגומים, גם באחד על אחד, גם בפחות קוצים, יש ביקורת מובלעת מאוד עדינה וניואנסית על מערכת החינוך, ועל האטימות שלה כלפי התלמידים שנמצאים בשוליים שלה, והפחות נורמטיביים. ביקורת היא מאוד יפה בעיניי, בגלל שהיא מראה על דרך החיוב. זאת אומרת, איך כן אפשר לעשות את זה? איך כן אפשר ליצור איזשהו חיבור לתלמידים שהם טיפה בשוליים? מעניין אותי בכלל מה אתה חושב בתור מישהו שהגיע עם גישה או לטיפה שונה כפי שהיא משתקפת ביצירה שלך, ובכל זאת היה חלק ממערכת. הרגשת ניכור למקום שבו אתה נמצא בו, שהרגשת חיבור אליו?
רוב הזמן הרגשתי ניכור. אחת הסיבות העיקריות היא שבית ספר מודד את התלמיד אם הוא תלמיד מופרע או לא מופרע, אם יש לו ציון עובר או אין לו עובר, אם הוא מתנהג יפה או לא מתנהג יפה, אם היא פטפטנית או לא פטפטנית. זאת אומרת, אין להם שום איזשהו מדד נוסף לגבי הילד הזה או הילדה הזו. אם אין להם את היכולות לימוד מאיזושהי סיבה מסוימת, אז מקטלגים אותו וקובעים אם התלמיד הזה, יש כזאת רובריקה, אם הוא תלמיד אדום, ירוק או כתום. אדום זה תלמיד שלא יהיה לו בגרות, כתום זה מתנדנד, וירוק זה כאלה שתהיה לו בגרות. ומקטלגים אותם לפי הדבר הזה, מבלי להכיר אותם, מבלי לדעת שיש להם עולם נוסף, דברים נוספים שהם עושים ומוכשרים בהם. אז המערכת היא מצמצמת, כן, היא מצמצמת את התלמידים, ואני בתור מורה נורא רציתי להראות למערכת, הנה, התלמיד שסימנתם אותו כאדום, הוא הולך עכשיו להוציא ציון יפה בספרות, הוא יעבור בהיסטוריה, ולמרות שלא תהיה לו תעודת בגרות, כי הוא סומן במקצועות אחרים, אז דווקא במקצועות שאני מלמד, שאנחנו כן נצליח, וזאת הייתה עבורי משימה. המחשבה, נגיד, שתלמיד הולך להיות הראשון במשפחה שלו עם תעודת בגרות, או לפחות שעבר בגרות בהיסטוריה או ספרות, בשבילי זה היה חשוב שהדבר הזה יקרה.
נראה לי שגם יש בסדרה איזה סוג של תיקון, למה אני מתכוונת, לזה ש יש את מערכת החינוך שבאמת יש לך איזושהי ביקורת אליה, אבל ביחסים שבין מורה ותלמיד יש אפשרות, יש אופציה לגאולה. כנ"ל, אני חושבת שאתה עושה מהלך דומה עם היחסים בין מוטי ואבא שלו. על הנייר זה גמור, אבל אולי יש אופציה לגאולה. ואני רוצה לשאול אותך,
גם אם הגאולה מגיעה מסלט בורגו לפעמים.
מתי היא לא מגיעה מסלט בורגו, אני רוצה לשאול. האם אומנות היא אופציה לשכתוב לטובה של, אם אמרנו שהיצירה שואבת מאוד מהחיים, האם היא אופציה לשכתוב לטובה של החיים? והאם יש בה במובן הזה נחמה?
אני חושב שיש בה נחמה, אבל אני רוצה לסייג, אני חושב שאולי יש בה נחמה אם היא, אם הקהל מגיב אליה בצורה חיובית או לא. זאת אומרת, אם הקהל מגיב אליה בצורה חיובית, אז היא יכולה לתת לך נחמה, אבל נגיד הייתי עושה פיגומים, ואנשים
אומרים איזה סרט מה?
כן.
אבל יצא פרס אופיר.
אבל זה מאוד, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שכן, אבל אני לא יודע, אם זה היה בדרך אחרת, אולי זה לא, אבל כשאני עושה את הדברים, ואני יושב עליהם, חושב עליהם, וכותב אותם, ואחר כך מביאים אותם, אז יש לי כן הרגשה שאני,
אתה עושה כזה גרופים, זה כזה מין תחושה של שליטה.
תודה על ההבחנה הזאת. זה יותר הרגשה של, שאני מחפש את המילים ואני לא בדיוק ואני לא בדיוק מוצא אותם בעניין הזה, אבל כן, יש איזושהי הרגשה של נחמה ותיקון, שאלתי, אם יש בזה איזושהי הרגשה של תיקון, אני חושב שזה כן. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שאתה יכול לכתוב את זה מחדש, או להסתכל על דברים אחרים שקרו איתך חשוב, ולבנות אותם בדרך אחרת, אז זה כן. נגיד, אני זוכר שחלק מהדברים שכתבתי ועשיתי, וחשבתי שהם ייתנו ביטוי גם לאח שלי ואחותי, שחוו גם כן דברים דומים, אז גיליתי שאני טועה, שהדברים שאני עושה מבטאים את ההרגשה והתחושה שלי, ולא
אתה יכול להציל את עצמך, אבל לא אותם, דרך האומנות שלך.
כן.
איך זה, נגיד, לעבור לעשות פיצ'ר, שמאוד מצליח, מקבל פרגונים, ביקורות, פרסים, ואז לעבור לסדרה, שזה מדיום אחר לגמרי, עם מבנים אחרים לגמרי, וסט אחר של כישורים שצריך בשביל להצליח בו. איך היה לך המעבר הזה?
המעבר הזה הוא עדיין קורה, זאת אומרת, הוא עדיין בחוויה של, שיש תגובות של אנשים, והדעה שלהם על הסדרה. כשאני עשיתי את הסדרה, אז קיבלתי כזה מין אישור מכאן 11 ממחלקת הדרמה שם לעשות את הדבר שאני רוצה לעשות, והם נתנו לי יד חופשית, לטוב או לרע, הם נתנו לי יד חופשית לעשות את היצירה הזאת אחד על אחד, והמעבר הוא בדרך כלל גם מבחינת ההסתכלות הזאת של פרקים, לעומת איזשהו מהלך אחד כולל של סרט, אז הוא בהיבטים האלה, בהיבטים של החלוקה של הפרקים, של הזמן, ימי צילום.
יש לנו זמן לשאלה אחת אחרונה.
תודה גילי. יש לך חיבה חזקה לנון אקטורס, גם אשר שלקחת אותו לפיגומים, גם לליב סיוון שמגלמת את מעיין שהיא לא לגמרי שחקנית, אפילו נגיד שירה גפן, ששיחקה במשהו טוטלי ואפשר לראות אותה על המסך לפעמים, היא לא שחקנית פרסה. נועה לימונה שכותבת בהארץ ומגלמת מורה בפרק 6 של אחד על אחד.
נכון.
זה משהו שאתה אוהב להביא?
אני אוהב את זה, את הדבר הזה ש... שהוא ראשוני, או שמגלים אותו יחד עם הסיפור על המסך, את הדמות הזו, ומישהו שהוא לא, שאתה מרגיש שהוא לא חושב יותר מדי, או שמביא את האופי שלו בצורה יותר ישירה, את הגוף שלו אל המסך, זה דברים שאני אוהב.
מתן יאיר, נגמר לנו הזמן, אבל רצינו להגיד שוב תודה שבאת לכאן.
תודה.
ובהצלחה בספיר.
אחד על אחד, בימי שני, משודרת בכאן 11 פיגומים זמין, בVODים השונים, כדאי לכם סרט מעולה, והצלחה גם בפרס ספיר, עם פחות קוצים.
תודה רבה.
ובמעבר חד.
האם יכול להיות מעבר יותר חד מזה?
אני לא יודעת, אבל אני עדיין לא הצלחתי לחשוב על מעבר אחד אחר. אנחנו כולנו באמת אבלים ומתקשים להתאושש מהפרידה בין קים וקניה.
כן.
ומנגד מתנחמים או מתחילים להתנחם בקשר מעניין שנרקם שם בין הרי סטיילס לאוליביה ווילד.
הווילד סטיילס.
הווילד
סטיילס. זה השם שלהם, אין ברירה.
הסגנונים הפרועים.
כן, כמו שאנחנו קוראים להם, הרי סגנונות ואוליביה פרה.
כן. ואולי זה הזמן לפתוח ככה נושא חשוב מעין כמותו, ניר.
כן, אני אגיד לך מה, גילי, כי אפשר לפתור את זה כרכילות, אבל בעיניי קים וקניה הם הרבה יותר מרכילות של זוג שנהיה ביחד ונפרד. למרות שאפשר היה, את יודעת, לקצוב את הזוגיות שלהם מראש.
כן, השעון החול הזה התחיל...
לפני עשור. אני באמת חושב שהם הגדירו מהי זוגיות מתוקשרת בעידן המודרני, ויותר מזה, הם היו עכברי המעבדה שלנו, באיך נראית זוגיות מתוקשרת בעידן המודרני, על הרשתות החברתיות שלה, ועל התגמולים הכלכליים שלה, ועל איך יוצרים ברנד שהוא משותף, ובכל זאת מצליחים להפריד אותו, ולשם כל אלה הבאנו את המומחית שלנו לענייני משפחת קרדשיאן, דשיין, ובכלל, לכל מה שקשור לתי, לאם ולזי, אלבז. אלבז, מה המצב?
כן, היא גם, ככל שאתה מדבר, היא מהנהנת ומהנהנת ומהנהנת.
יש לי מלא דברים להגיד על זה.
יש לי מה לומר.
קודם כל, כן. עדיין לא הוכרזו הגירושים. בואו לא נקבור לפני שנקברנו.
יכול להיות שיהיה שלום בית, את אומרת. הרבנות תכפה עליהם.
אולי יהיה טיפול זוגי מוצלח.
אולי, אולי.
אז זהו, השמועות אומרות שהם כבר בטיפול זוגי תקופה. הם גרים בנפרד כבר לפחות חצי שנה.
איפה הוא גר?
בוויומינג, בהרחבה שהם קנו, ב-14 מיליון דולר או משהו כזה.
והיא...
והיא בקלבאסס, בקליפורניה.
מה הוביל לפרידה הזו?
תראו, מה לא הוביל לפרידה הזו?
מלבד נגיד זה שהוא לא הכי מאוזן.
הוא לא הכי... הוא לא מאה.
ואני אומר את זה כאדם לא מאוזן בעצמו, אז מותר לי.
מצד שני, אתה לא התמודדת לנשיאות ארצות הברית והחלטת שאתה הולך להיבחר, אז כאילו...
זה רק אין לי אזרחות, אחרת הייתי עושה.
מיד היית עושה. סליחה, יעל, קראנו לך.
זה בסדר. בגדול, תשמעו, היחסים האלה תמיד היו מאוד מאוד סוערים. זאת אומרת, זה התחיל בכלל מזה שהיא... התחילה לצאת איתו כשעדיין הייתה נשואה לבעל הקודם שלה. זאת אומרת, היא התחתנה עם איזה כדורסלן טמבל. ב-2011. הם היו נשואים 72 יום.
שלמים.
כן.
קריס אמפריז.
קריס אמפריז, בדיוק. ואז הם נפרדו, ואחרי כמה חודשים היא וקניה התחילו לצאת.
למעשה הוא הבן זוג הלא ספורטאי הראשון שלה, נכון? הידוע כאילו.
הידוע, כן.
כן.
כן. לפני זה היה גם עוד כמה. אז הם התחילו לצאת ב-2012, ואז היא נכנסה לרעיון, ואז נולדה הבת הראשונה, ורק אז הם התחתנו. זאת אומרת שמההתחלה היה שם איזשהו משהו קצת, אני לא רוצה להגיד לא הרמוני, אבל כאילו זה נכנס ככה בקרמה לא טובה של גירושים שעדיין לא נגמרו. אבל בהתחלה זה היה נראה מאוד יציב, האהבה הייתה נראית מאוד גדולה, מאוד פורחת, ככה מפרגנו אחד לשני, והוא כתב עליה שירים.
כן, הקליפ,
הקליפ.
עם האופנוע.
עם האופנוע.
כן, נכון.
יש עליו גם פרודיה עם ג'יימס פרנקו וסת' רוגן. רגע, אני רוצה ללכת איתך עוד אחורה. הדיבור בהתחלה, ושוב, זה דיבור שהוא נורא כזה, אפשר להגיד שהוא מיזוגני וציניקני והוליוודי, אבל הדיבור היה שג'ייזי בקים קרדשיין בעצם מצא את הביונסה שלו. אחרי שג'ייזי, חברו הטוב ושותפו ליצירה, יש לו את ביונסה שהיא עזר כנגדו, כאן יחיפש את הביונסה שלו, הוא מצא אותה בקים קרדשיין.
תראה, בגדול, כאילו, הם הכירו כבר בתחילת שנות ה-2000, הרבה לפני, היא הייתה סטייליסטיסט של ברנדי. אתם זוכרים את ברנדי?
כן, בוודאי, מה זאת אומרת? The Boys Mind.
אפשר לשכוח.
בדיוק.
What about us?
ואז הוא אמר לכולם, אני הכרתי את האסיסטנטית של ברנדי, היא מושלמת, היא מושלמת. ואז כולם חשבו שהיא אסיסטנטית, והיא בעצם הייתה סטייליסטית, אבל בעצם תמיד הסיפור מסביבם אומר שהוא היה מאוהב בה במשך שנים ארוכות, וזה אף פעם לא הסתדר. זאת אומרת, הכוכבים אף פעם לא הסתדרו בשורה.
זה אהוד ברק ונילי פריאל, all over again.
אז היא, כאילו היא גם תמיד אמרה שהיא הייתה בקטע שלו, וזה אף פעם, הוא תמיד יצא עם מישהי שהיא הייתה פנויה, והיא תמיד יצאה עם מישהו, או הייתה נשואה למישהו 72 יום כשהוא היה פנוי.
קרה לה.
התחתנה כזה,
היה גליץ'.
זהו, ואז הם באמת התחילו לצאת 2012, נולדה הילדה, ואז הם התחתנו בחתונה ענקית ומשוגעת בפירנצה. זהו, היום נשואים 6 שנים, אבל כנראה שזה...
אבל באמת מה קרה בדרך?
אז זהו, אז היה המון המון סקנדלים בדרך. קודם כל, הסקנדלים שכולם זוכרים, אבל אם נלך רגע לפי הסדר... היה את ה... זאת אומרת, הסקנדל שהם יצרו ביחד כיחידה, זה התצלום המשותף שלהם לווג, שעשה שערה מאוד מאוד גדולה, וזה הפעם ראשונה שיש גבר שחור על הקאבר של ווג, זה נראה לי. זה היה מאוד 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 יפה, וכולם ישר כאילו יצאו עליהם ואמרו, מה, שני השלוחים האלה על הקאבר של ווג, והייתה עצומה לבטל את המנויים לווג.
אמרת, התכוונת שלופים.
כן. שלופים. כן, אמרו, אנשים כאילו בלי סטייל, אחר כך קניה הראה להם מה זה סטייל.
כן, קניה אין סטייל, קניה...
ואז הסקנדל הראשון, זאת אומרת, אחד הראשונים שכולם זוכרים, זה כל הסיפור עם טיילור סוויפט, שהתחיל ב-2010, שהוא עלה על הבמה ב-VMAs וחטף לה את הפסלון ורצה לתת אותו לביונסה, ואז אחר כך הוא הכניס את טיילור סוויפט במשפט בשיר שלו, Famous.
כן.
כן, that bitch, משהו משהו.
I made that bitch, Famous. כן.
ואז גם קים שיתפה לכאורה, נכון? זה היה הסיפור.
אז בהתחלה הם שמרו על... כאילו, סתמו את הפה, לא אמרו כלום, אמרו בסדר, בסדר, טיילור סוויפט התלוננה, אני לא אצא נגדה, אני אוהבת נשים, התלוננה שזה, והשתמשו בשם שלה, ואמרו ביץ', 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 באיזשהו שלב, כי אם עלה לה, וממש כאילו נמאס לה, והיא פרסמה וידאו שבו שומעים הקלטה של טיילור, שהוא משמיע לה את השורה בשיר ממש כבר מוקלט, והיא אומרת לו, וואו, זה ממש מגניב, זה כאילו תחת זה מגניב, זה מצחיק כזה, וזה... כאילו עשתה לה סלם דנק על הראש. אז זה מה שהיה עם טיילור סוויפט. אחר כך התחילו האשפוזים. קים קרדשיאן נשדדה בפריז ב-2013, שוד מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד מאוד מפחיד. הוא באותו זמן היה בטור ובהקלטות, זאת אומרת, הוא היה בעומס עבודה מאוד גדול, ואימא שלו גם נפטרה כמה שנה או שנתיים לפני. אז היה עליו המון לחץ, ואחרי באמת האשפוז הוא... אחרי השוד של קים...
במהלך ניתוח שאיבת שומן יש לציין, אמא שלו מתה.
כן, סכנה.
נורא.
אז אחרי השוד של קים, אז הוא באמת התמוטט והתשפז פעם ראשונה, והובחן כדו כותבי. גם כתב על זה הרבה, דיבר על זה הרבה, כתב על זה את האלבום שלו, אלבום... ובאמת אז הוא כאילו במרכאות יצא מהארון כבן אדם שסובל מבעיות נפשיות. וקים מאוד תמכה בו לאורך כל הדרך. אבל זה הגיע עם המון 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 פדיחות שהוא עשה ל... קים ולכל הברנד שהוא קרדשיאן ג'נר. וזה טוויטים מטורללים במשך שנים על זה שהוא רץ לנשיאות. קודם כל הוא תמך בטראמפ, שזה כבר היה, כי היא תמכה בהילרי באופן מוצר.
הוא תמך, יותר משהו תמך בטראמפ, הוא תמך בזכותו לתמוך בטראמפ.
בדיוק. הוא תמך בטראמפ, ואז הוא אמר שהעבדים בכלל זה היה אשמתם שהם היו עבדים, כי הם היו תקועים בנרטיב של העבדות. ואז הוא עשה באמת המון 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 טוויטים משוגעים, כשה... סי היה עכשיו לאחרון, בשנתיים האחרונות, כש-2019, שהוא הכריז שהוא רץ לנשיאות, ואז עשה כל מיני ראליז, כל מיני הצהרות כאלה המוניות, וסיפר שבתקופה שהם יצאו בהתחלה, אז היא נכנסה לרעיון, והיא רצתה להפיל, והוא צעק לה, לא, אל תרצחי את הבת שלו, ובעצם יצא נגד הפלות, באופן די פומבי, למרות שהיא מאוד מאוד תומכת, היא והמשפחה שלה, וגם זה היה בסדרה, תומכות בזכות האישה.
זכות האישה על גופה.
בדיוק. אחרי זה גם הגיעה מין איזושהי חזרה בתשובה מאוד מאוד עמוקה שלו, עם הקווייר שלו.
עם הסנדי סרוויס.
עם הסנדי סרוויס.
אז זה מה שאני אומר, שהדו-קוטביות הזאת היא באמת דו-קוטביות, לא רק במובן של מימניה לדיפרסיה וחזרה, אלא גם במובן האומנותי. זאת אומרת, את המלדאונים שלו בטוויטר, בדיוק כמו דונלד טראמפ. זה מאוד מאוד דומה, אגב, מבנה אישיות, אם יורשה להיות פה פסיכולוג בשנקל, אז המבנה אישיות פה הוא מאוד דומה, לשניהם יש מלדאונים מאוד חשופים ופומביים.
זה נרקסיזם פאר אקסלנס.
בטוויטר בדיוק, שהם מתחילים אחד אחרי השני לכתוב טוויט ועוד טוויט ועוד טוויט, ולענות לעצמם, ולענות להסתייגויות של עצמם מעצמם.
וגם בצורה לא כל כך קוהרנטית לרוב.
כן. אבל אצל, בניגוד לטראמפ, אצל כאן זה, זה, מבוי, זה מלווה בהתפרצויות של יצירתיות ששמימיות. זאת אומרת, הסנדי סרוויס, מה שקניה עושה בטקסי יום ראשון שלו מבחינה מוזיקלית, זה התעלות של מוזיקה שחורה, זה לחבר את ההיסטוריה של המוזיקה השחורה תחת קורת גג אחת. מה שהוא עשה להיפ-הופ באותן שנים, בדיוק אותן שנים של ההתמוטטות, זה דברים אדירים.
אי אפשר להתעלם מהכוח והכישרון של האיש הזה. זאת אומרת, אפשר תמיד כאילו לבטל אותו ולהגיד הוא מטורלל, הוא משוגע, הוא זה, הוא זה, הוא זה.
שזה בניגוד עושה, לטראמפ, הוא כן, יש שם כישרון אמיתי.
המוזיקה שהוא עושה זה משהו שמגדיר מחדש כל פעם את עולם ההיפ-הופ, בין אם זה רק כשהוא מפיק או בין אם זה באלבומים שלו. ובאמת בגלל זה הוא גם מסרב לקחת תרופות, ומסרב, הוא אומר, זה מגביל את היצירתיות, זה הופך אותי לרובוט, והיא תמיד תמכה בו, ותמיד כאילו גם הייתה כותבת פוסטים ו... שיש לו זה, והיא תומכת בו, וזה ההפרעות שלו, והוא בן אדם מאוד מורכב, אבל יש לו לב טוב, ולפעמים מה שהוא כותב, זה לא מה שהוא מתכוון, היא תמיד תמכה בו.
היא גם באה איתו לתוכנית של...
אני חושבת, אתם מנסים לשכנע אותי.
לא, כי המבט של... המאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, שמבטך נותר סקפטי.
אני מודה שלא גיליתי מעולם בקיאות כזאת, כמו שאתם מגלים בחייהם של קים וקניה.
רגע, אבל זה חשוב.
קניה, קניה.
אבל רגע, זה חשוב. היא ליוותה אותו לרעיון הבאמת פורץ דרך שלו אצל דיוויד לטרמן, שבו הוא התוודה פומבית על הדו-קוטביות שלו, ועל הבעיות שזה עושה לו עם המשפחה שלו, ועל מה שזה עושה לו ביצירתיות. לנו זה אולי נראה טריוויאלי, אבל כשאדם ברמת הפרסום, והתהילה של קניה ווסט מגיע לתוכנית בנטפליקס ומספר על הקשיים הנפשיים שלו בכזו פתיחות, יש לזה ערך. זה דבר. וכשרואים את אשתו בקהל, תראית, מנידה בראשה לשלילה או לחיוב, ורואים את הריאקשן שלה, יש לזה ערך, יש לזה הבנה על מה הדברים האלו עושים למערכות יחסים ולבני אדם בכלל, אני חושב.
ועכשיו, האמת שהבשורות האלה, אנחנו צוחקים ואומרים נפלה עטרת ראשנו, אבל האמת שזה באמת נורא מדכא. אבל...
רגע, מה יהיה על קניה? היא תהיה בסדר, לא?
ברור. האימא שלה בסדר, הבחורה הזאת רק הולכת, קודם כל היא בלימודי משפטים מאוד מתקדמים, כבר היא שנתיים בפנים, מתוך 4 שנים שהיא צריכה לעשות את ההתמחות המיוחדת הזאת שבקליפורניה, בלי לעשות תואר.
כן. טוב, אבא שלה היה עורך דין גדול.
אבא שלה היה עורך דין גדול, נכון, והיא תמיד רצתה ללכת בתלם, והיא אומרת שפשוט לא היה לה אומץ, ואז מאז שהיא נהייתה מעורבת פוליטית בכל העניין של רפורמת בתי הכלא בארצות הברית, אז היא באמת התחילה כאילו להיכנס לזה יותר. היא מאוד עסוקה, יש לה 4 ילדים, יש לה ליין של הלבשת תחתונה או בגדים מכתבים, מצליחה בטירוף, יש לה ליין איפור וביוטי, מצליח בטירוף. האישה כאילו...
הן די מצליחות בנות משפחת קרדשיאן ג'נר.
הקטנה כזה, אתה יודע, רק חולשות. מה שעצור שזה שבאמת גם כזוג, הם היו לא סתם זוג סלבס, הם מאוד גם הפרו אחד את השני. זאת אומרת, הוא תמיד שיתף איתה פעולה בבחינת ה... תמיד היא צוחקת, וזה מאוד בולט בה, באמת ברשתות החברתיות ובתוכנית, שהם התחילו לצאת, אז הלוק שלה ממש השתנה, כי הוא ממש כאילו התחיל לשלוט על הוויזואליה. באיזשהו שלב הוא השתלט על הוויזואליה של התוכנית, והפך את זה ממין רקעים כאלה של, לא יודעת מה, יעלומים ודברים, לא יעלומים, אבל כזה נאונים, למשהו הרבה יותר נקי, הרבה יותר יפה. הוא הכניס את המוזיקה שלו תמיד לתוכנית. אז, ושלא נדבר על ההלבשה שלו, על הליין הלבשה שלו, איזי, הלבשה והנעלה, שגם היא מאוד קדמה, היא דגמנה לזה, האחיות שלה דגמנו לזה. זאת אומרת, יש שם איזשהו קולאבוריישן שהוא תרבותי מעל הרכילותי. אז כן, נפלה אתרת ראשי. כן.
אבל אפשר להתנחם בהרי סגנונות
ואוליביה פרק.
אפשר לדבר רגע על המיטו שבכל זה?
כן.
בטח.
שיהיה במאי, להקה אותו לסרט הקרוב של הסרט החדש שלה.
אנחנו תכף נדבר על שיה לבוף, אגב. שאותו היא בעתה, היא בעתה את שיה לבוף מכל המדרגות, בגלל שהוא התנהג לא בסדר, נכון? על הסט.
היא אמרה, יש לה zero tolerance for assholes on set. אז בגלל זה היא כאילו העיף אותו, אבל... בגדול, זאת אומרת, שאלה בפבא הוא הבן אדם הכי בעייתי בערך בתעשייה.
לא, הגיע הזמן שמישהי תעשה את זה, אבל השאלה היא איך היא זרקה את טד לסו שלנו, את ג'ייסון סודייקיס, לטובתו של האנגלי הגרום הזה.
הרבה שנים וכמה ילדים.
כן.
שני ילדים יש להם.
בן זוגה, קומיקאי ג'ייסון סודייקיס, כן.
אל תזלזל בהרי סטיילס.
אני לא מזלזל בו.
לא, סתם הוא. ואנשים, גברים ונשים מתעלפים עליו בכל העולם. אבל לא אכפת לי בכמה שנים הוא צעיר ממנה, כי זה לא משנה, באמת. הוא שחקן בסרט שהיא מביימת, זה קצת בעייתי, ואם זה היה הפוך, אז היו אומרים, או, זה...
כן, הוא ליהק אותה בכוונה בשביל לשכב איתה, אם זה היה הפוך. אבל בסדר, אנחנו עוד לא... השליטה והאוטוריטריות של בימאיות בהוליווד, לעומת השליטה והאוטוריטריות של בימאים ומפיקים בהוליווד, זה עוד לא אותו דבר, זה עוד לא סימטרי, אז נניח לעניין הזה.
שני בגירים, אני חושבת שזה גם צריך בגירים ושני
יפים.
זהו, מה יהיה שם? יש את הטענה, יש טענה...
זה לא, זה בלתי נסבל, כאילו זה...
זהו.
זה פשוט, זה כאילו העולם מתפוצץ, כל פעם שיש תמונה שלהם, אני הלב שיוצר.
אני מותר לי להגיד ששניהם יותר יפים משהם מוכשרים? זאת אומרת, היא הרי לא שחקנית...
היא מאוד מוכשרת.
כבימאית. כבימאית היא מעולה כשחקנית, היא הייתה על הפנים.
ראית דרינקינג בדיז?
בוודאי שראיתי דרינקינג.
כל כך טובה שם.
לא, היא הורסת את הסרט. זה כמו... כן, זה כמו רשידה ג'ונס. היא כל כך יפה, אבל הרפליקות שלה, ואיך שהיא מעבירה אותן, זה כמו האמא הקולית שהגיעה לשחק במחזה בית הספר, והיא חברמנית כזו, ומותר לה.
אני חושבת שאין ספק שבתור בימאית הרבה יותר.
או,
יפה. הרבה יותר מצאה את הנישה שלה, והיא מעולה.
אני רוצה לשאול שאלה, סליחה שאני הורס לכם פה את הכיף. אני רוצה לשאול שאלה מטה, אוקיי? שאלה בגדול.
מטה עם א' בסוף.
מטה עם א', כן. מטה! על כל העניין הזה של זוגות, זה כאילו בחזקה, זה לא כפול שניים התשומת לב שהם זוכים לה בהוליווד ומצד העולם. יש איזה משהו במבנה הזה של זוגות, הזכרתם את ביונסה וג'ייזי.
פאוור קאפלס, כן.
כן, פאוור קאפלס, כאילו מתבקש להגיד, אבל באמת משהו קרה בשנים האחרונות, וזה נהיה, וזה איכשהו גם מבטיח מין שיתופי פעולה מסחרים, אמר תרבותי, לי בראש היה יותר מסחרי. הצלחה שהיא כאילו אקספוננציאלית, לעומת מה שהיה קורה אם הם היו נשארים לבד, זה תשומת לב מאוד מאוד גדולה.
זוג מלכותי, רגע, סליחה שאני מפריע גילי, אבל זוג מלכותי נטש את תארי הצולה שלהם כדי להיות פאוור קאפל. האם הארי ומייגן הם לא ההתגלמות של, אנחנו לא רוצים להיות נסיך ונסיכה, אנחנו רוצים להיות פאוור קאפל הוליוודי. זה באמת משהו עם אופק כלכלי מאוד רציני.
כן, אני חושבת שמן הסתם גם מאז שהרשתות החברתיות התחילו, אז הרבה יותר קל באמת לייצר איזשהו מיתוג ואיזשהו באמת
מיתוג.
מיתוג. שירות כלכלית בדבר הזה. תשמעי, יש זוגות שהם כבר כאילו מלא 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 שנים ביחד ולא עושים מזה כסף. העניין של פאוור קאפל הוא לא תמיד יציב. זאת אומרת, אנחנו רואים שדווקא הזוגות שהם פחות באור הזרקורים נשארים בדרך כלל יותר זמן ביחד, כי זה מתיש.
כאילו במובן מסוים קים וקניה, זה נראה לי כמו נגיד החלטה ששני מנהלים עשו, בואו נשדך ביניהם, וזה נמשך 10 שנים מעל מה שציפו או משהו. זאת אומרת, זה לא כישלון, אלא הצלחה. תראו כמה זמן הדבר הזה שרד והביא לעולם ילדים, והביא לעולם, אני מרשה לעצמי לומר, יצירות אומנות, ואני לא מתכוון ל-Keeping Up with the Kardashians, עם כל הכבוד, אני יודע שהחיים שלך הסדרה הזו, אבל לא רק שלך.
נסכם את האייטם הזה ונאחל להם שרידות גבוהה, ושיגשרו מעל הפערים שלהם, וששלום בית יצליח.
אני חושבת שזה כבר לא יקרה. לא. אני חושבת שאנחנו אוטוטו נקבל את ההודעה הרשמית על הגירושים, אבל הם כן החזיקו מעמד יותר מהצפוי.
כן, בואו נאחל בריאות לקניה. בריאות לקניה, כי קימי תהיה בסדר, זה בטוח. כן, תהיה בסדר.
תהיה בסדר.
תוציא מזה אלבום, תתעל את זה.
שיוצא מזה אלבום, בדיוק. שיוצא לנו את האלבום המדהים הבא.
כן, תודה רבה, יעל אלבז.
תודה לכם.
I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. There are
miles between הגענו לסיבוב המהיר.
שהוא נחוץ מאי פעם, כי גילי, את הבחנת יפה, אם בסגר הראשון כולנו היינו בפאניקה סביב ניירות טואלט וביצים.
נכון, נכון.
ובסגר השני כולנו היינו במעין לחץ להקים בבית את הבר השכונתי, נכון? כל אחד אגר לעצמו עוד ועוד אלכוהול. לא, אני התחלתי עכשיו להתעניין ביין, ובוויסקי מסקוטלנד, ובברבן מקנטקי, ובוודקה מסן פטרבורג. אז עכשיו, מה הדודה הבאה שלנו?
אני חושבת שהדודה הבאה, הדאגה הבאה שלנו להצטיידות היא בתוכן. אבל אני חייבת להגיד שכביתו של אבא שלי, אדם שמאז ומעולם אגר משטחים של דברים, כאילו באמת אתה נכנס להורים שלי הביתה והוא ככה, את רוצה שפרוטים? אני התארגנתי על שפרוטים.
זה בזמן סקר או בכלל הוא מציע לך שפרוטים?
באופן כללי, אבא שלי יכול להגיד לבוא...
את עושה דמות או שיש לו רייש?
יש לאבא שלי רייש.
כן.
הוא יכול לבוא לך ו... אני קניתי כמה, אולי 15-20 גלגלי לבש קירי.
זה לא אמיתי, נכון?
אמיתי, אמיתי לחלוטין. את רוצה לבש קירי, שרוני? שרוני זה אחותי.
אבל איך הוא אומר את זה?
הוא אומר את זה לי. בקיצור, אז כמי שגדלה בבית כזה, לא התרשמתי מהאנשים שרכשו להם עוד ועוד פסטות. בואו, חמודים. אני יכולה לשרוד באמצעות המזווה של ההורים שלי במשך 15 שנה עכשיו.
לאבא שלך בטח יש כבר מניות בפסטה ברילה או משהו.
משהו כזה, באמת, הכל מסודר לפי סוגים. יש לי, אני עשיתי פעם ספירה, יצא לי שיש לי 18 חבילות קונחייה.
למה הוא לא התארח פה עדיין? מה את סתם,
הוא מאוד עסוק, הוא מזמין עכשיו משטחים של קפה ג'ייקובס או משהו.
משטחים של קפה ג'ייקובס, לא את הקפה עצמה, את המשטחים.
משטחים. בכל מקרה זה לא הרשים אותי.
רגע, סטייה, זה דבות פולחה לאיש הזה. אנחנו עושים את הפוסטקאסט הזה כמה זמן? איך זה לא הגיע עד עכשיו?
תראה, תראה. בכל מקרה, לא הרשים אותי אנשים שהצטיידו בנייר טואלט.
סליחה, אני אוכל פה טרס, אמא שלי ואבא שלי שואב להשתזף, בזמן הזה מסתתר פה תכשיט.
בזמן הזה, מנדי איזיקוביץ'.
מנדי!
קונה סרדינים. בסדר. אני רוצה להגיע לנקודה, ניב.
לא, תגיעי לה, תגיעי לה, סליחה.
והנקודה היא שאנשים עכשיו חשים אומללות, כי הם חוששים לא לאוכל ולא למשככי תודעה שהם רוצים להצטייד, אלא לתוכן. מה נראה? זה לא דמעות, דמעה. כמו שהיטבת לנסח מקודם.
לא, זה כבר דמעות, זה כבר לא דלקת בעין.
ולכן, אני חושבת שאנחנו צריכים לערוך את הסיבוב המהיר הזה, ובאמת טיקי טיקי לסדר לאנשים מה לראות בשבוע הקרוב, לתת תזץ.
כן, אז אנחנו ניתן. הדבר הראשון, אני חושב, הסרט המדובר של סוף השבוע האחרון, רסיסי אישה, Pieces of a Woman.
רסיסים של אישה, ככה תרגמו אותו בנטפליקס.
סרט של שני יוצרים הונגרים, שאני לא אתיימר בכלל... לא, להגיד איך קוראים להם, כי אני אעשה טעויות, ואז העדה ההונגרית תתלונן על זה שאנחנו מגחיכים אותה בפודקאסט, וזה לא לעניין.
אז לא להגיד שלאחד מהם קוראים אישטנם, ולמי קוראים...
לא, לתסריטאית קוראים קטיה ובר, אבל האם אני יודע באמת שזה קטיה ולא קטה, או קטיה, או איך הוגים את זה? אני לא רוצה בכלל עכשיו להתעסק עם...
לא נסתכסך עם יצא הונגריה.
לא רוצה להתעסק עם אף אחד, ואין לי עניין, וגיסי הונגרי.
אני יכולה להגיד לך שאתה מסתכל על אישה שבילדותה, למרבה הצער, חיפשו אותה להונגריה.
מה זאת אומרת, זה תחפושת?
שמו לך קערת? במשפרת איזיקוביץ', כן.
להיות הונגרי זה תחפושת.
לא, היה לי מלחצאית כזה צבעונית, והיה איזה פיס על הראש.
שמו לך גולש בידיים.
ואימא שלי אמרה לי, את הונגריה, זה מה ש...
הבנתי. וואו, בעצם היית דמות משיר של נעמי שמר. או משהו כזה.
בקיצור, רסיסים של אישה, אנחנו צוחקים, אבל זה סרט מאוד מאוד קשה.
זה סרט בהפקת מרטין סקורסזה, כי זו הדרך שלי להתמודד עם הסרט הקשה הזה, גילי, הומור. סרט מאוד קשה עם שיה לבוף, ההוא מקודם, שאנחנו שונאים, שיש לי עם זה בעיה, ועם ונסה קירבי, שהיא פרינצס מרגרט מהעונות הראשונות של הכתר, והיא פשוט אדירה. את עושה, כי אני אמרתי לך, גילי, שלא תעזי, לא משנה מה את עושה, שלא תעזי לראות את הסרט הזה.
כן.
זה סרט שהסצנה הראשונה שלו היא אחת הסצנות הממגנטות והקשות והאינטנסיביות שראיתי בחיים. זה באמת, אני לא מגזים, לא ראיתי סצנת לידה כזו אף פעם. הסרט הוא על מה קורה כשלידה משתבשת, לאן זה מוביל את בני הזוג שהיו באותה הלידה, ואיך כל אחד מהם הולך בנתיב משלו, שהוא שונה מהנתיב של בן הזוג שלו.
אני חושבת שלידה שקטה זה נושא שלא דובר, הוא עדיין לא מדובר מספיק, אבל הוא לא דובר בכלל.
אז זהו, אני לא יודע אם טכנית אפשר לקרוא לזה לידה שקטה, זה לידה שהשתבשה, אבל אני יודע מנשים סביבי, שמדברות על זה, שזה לא נושא שמספיק מדובר בו. יש ספרים על הנושא? זאת אומרת, יש איזה ספר, נגיד, שהגיבורה היא ילדה על...
אין לזה כמעט בכלל ייצוג באומנות. טוב שזה מתחיל להופיע על המסך, זה קשה מנסו.
זה באמת קשה מנסו, והסצנה הזו היא, קודם כל, מבוימת בצורה באמת אדירה. מבחינה אומנותית, נגיד, מכניסים אותך לתוך החדר הזה, לתוך הלידה הביתית האינטנסיבית הזאת, אתה חי עם בני הזוג ועם המיילדת, עם הדולה שלהם, אתה חי ממש את מה שקורה שם, וזה מאוד קשה, גם למי שלא היה בחייו בלידה, אתה ממש נהיה בתוך הסיטואציה, במובן הזה זה בעיניי עשה קולנועי, וגם אחר כך, ונסה קירבי, הפורטרט שהיא מגלמת, של אישה שחרב עליה עולמה, עשה את זה בצורה שהיא כל כך מיימנה וניואנסית ועדינה ורגישה, והאופן שבו היא מגלמת את הדמות הזו הוא פנומנלי בעיניי. עשה שם תפקיד אדיר. זאת אומרת, בתור פרינצס מרגרט היא הייתה פן ואיזה יופי, והאחות הקולית של מלכה אליזבת, לא, פה היא ממש עושה תפקיד, היו אומרים פעם תפקיד אופי, היא כל כך הכניסה אותי לנשמה שלה ולמה שעובר עליהם בקטנות. עכשיו, שיה לבוף, אני כל כך שונא את השחקן הזה, שאני רק רוצה שיקרו לדמות שלו דברים רעים. אז כל פעם כשקורה משהו ואני כאילו אמור לחוש הזדהות איתו, זה לא עובד לי. אני מעדיף שיש שם הרי סטיילס, חבל שלא לי, היא עשתה את מה, חבל שהבמאים לא עשו את מה שעשתה אוליביה ויילד וליקה מחדש את הרי סטיילס. אם אנחנו כבר מדברים על סקורסזה...
כן, מסקורסזה לסקורסזה.
כן, הוא ביים סדרת דוקו לנטפליקס.
מעולה.
מעולה, על פרן לייבוביץ.
נקרא לזה עיר.
כן.
Pretend it's a city.
עכשיו תשמעי, יש, בעיניי, יש מעט מאוד דברים שמשתווים לייצוג האמנותי של ניו יורק, כפי שהוא משתקף בעבודותיו של סקורסזה.
כן.
מעט מאוד דברים כל כך יפים, שכל כך כיף לצלול לתוכם.
אבל אני חושבת, בסדרה הזו בעצם פרן לייבוביץ' היא מין סוג של, מין סמל ניו יורקי, נכון?
כן.
הערך ויקיפדיה שלה מגדיר אותה כפאבליק ספיקר, שאני לא ממש מצליחה להבין מה זה, אבל זה מין דמות ציבורית ש...
היא מגדירה את זה כסטנדאפיסטית שיושבת.
היא מין טיפוס כזה, היא נראית כמו מפלדה, דמות קומיקס מדרום אמריקה.
כן.
היא נראות מאוד מאוד ספציפית, אתם יודעים איך היא נראית. ובאמת יש שם שיחות על ניו יורק בכל מיני היבטים. וניו יורק היא באמת, אמרת איך שהיא משתקפת מהסרטים של סקורסזי.
כן, אני חושב...
היא לא מקום, היא דימוי, היא רעיון.
היא מצב תודעתי.
היא מצב תודעתי, ובאמת בתוך כל הדבר הזה, כל העושר הזה משתלבת שם פרן לייבוביץ', והיא נורא נורא מצחיקה גם.
ונורא חרמה, והאופן שבו היא מדבר על אומנות, בכלל,
כן.
הוא די, אני סוייתה להשתמש במילה הזו, אבל זה מדהים איך שהיא מדברת על אומנות, אנשים כבר לא מדברים ככה על אומנות, לא מתייחסים ככה לאומנות. בעיניי, פרן לייבוביץ', כמו שהיא משתקפת בסדרה הזו, היא מעין גרטרוד סטיין מודרנית. היא מספרת על איך היא הייתה חברה של צ'ארלס מינגוס, הג'אזיסט, ואיך היא אכלה ארוחת בוקר עם דיוק אלינגטון, ואיך היא פגשה את הצייר ההוא, ואת המוזיקאי הזה, ובמובן מסוים, סדרה עליה, לשבעה פרקים, שלחו אותי לחיים על נייר זכוכית של יורם קניוק, זכרו לברכה, הסופר הגדול, שגם זה, חיים על נייר זכוכית זה מעין התגובה, זה גרסת האנדרגראונד לסיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז. גרסת האנדרדוג, לא רק האנדרגראונד. והניו יורק שהוא מספר עליה שם, הניו יורק שהוא חווה כצייר וכסופר, פחות או יותר הניו יורק שפרן לייבוביץ' מתאר, זה ניו יורק שאנחנו אוהבים להרוג אליה, אבל היא הייתה הרבה פחות זוהרת ממה שנדמה לנו. היא הייתה הרבה יותר מסוכנת, אבל לא במובן הסקסי. מסוכנת ממש. בעיניי, מי שמתגעגע לניו יורק ואני...
מתה.
כן, כי נגיד אני רואה סרט כמו סול של פיקסאר, שכולו שיר אהבה לניו יורק, ואני רואה את הסרט הזה של סקורסזה שהוא שיר אהבה לניו יורק, ואפילו אתמול נגיד היה שידור חוזר של ג'וקר, של טוד פיליפס,
סרט שמח, כן.
עם חוקין פיניקס, וגם בו יש, תראית, ניו יורק שהיא מאוד ברוטלית, אבל עדיין עושה געגועים לניו יורק. אז הסדרה הזו בכלל, הרגה אותי.
אז דיברנו על ניו יורק וסקורסזה, ובואו נדבר קצת על צפון קוריאה, כי אני הסתובב לי המוח מאיזה סרט דוקו בשני חלקים שראיתי בשבוע שעבר, נקרא חפרפרת בצפון קוריאה.
אוי, שהוא מדבר עם שני דברים, עם כמה יצירות שדיברנו עליהם. אחד זה מתנקשות.
נכון.
נכון, זה בערך הפליפ של אססנס, מתנקשות, הסרט הדוקומנטרי על צפון קוריאה. וגם ספרי ג'ון לקרה, שדיברנו עליו גם כשהלך לעולמו, וגם שבוע שעבר דיברנו על סמיילי והחפרפרת, שגם הוא זמין ב-VOD. אז חפרפרת בצפון קוריאה בעצם לוקח את כל הדברים האלה ועושה מהם עיסה אחת, נכון?
והוא רק תיעודי פשוט.
כן.
בעצם מה שקורה בחפרפרת זה טלפון שמקבל במאי, אחרי שהוא מפרסם, אחרי שהוא מקרין את הסרט שלו, שהוא כניסה לצפון קוריאה בזהות בדויה, הוא מרגיש שהסרט הזה לא עשה את כל מה שהוא צריך, אבל השלטון בצפון קוריאה כמובן מאוד מאוד כועס, ואוסרים על הכניסה שלו, ואז הוא מקבל טלפון מאיזה בחור משועמם,
שף דני.
כן, שף מדנמרק, שבגלל איזה מחלה כרונית הוא לא עובד, ומתקיים על קצבת נכות, והוא מציע לו להסתנן לארגון הידידים דנמרק צפון קוריאה. שזה מין יושבים פנסיונרים משועממים, תומכי מרקסיזם וקומוניזם, ומדברים על צפון קוריאה ואיך שהיא מגלמת את כל האידיאלים הנכונים, ואותו עיתונאי אומר לו, וואלה, בסדר, יאללה.
כן, מתעלמים מהאלמנטים הטוטליטריים.
כן, כן, הוא נכנס לשם
קשים
עם,
במדינה הזו.
עם מצלמה, ובהתחלה לא קורה שום דבר, אבל מהון להון. כמו שאומרים.
פתאום מקבל מדליית הוקרה מטעם השלטון.
כן.
כזו שמעבירה אותו בשדה תעופה. אם יש עליו את המדליה, הוא עובר את הבידוק הביטחוני ככה, נכון? דוך.
כן.
אין יעצור
יש
אותו.
עוד כמה תחנות בדרך. פתאום נוצרים קשרים בין ארגון הידידים הזה לארגון ידידים בינלאומי. פתאום דרך ארגון הידידים...
שאותו מנהיג איזה ספרדי מפוקפק בין הצולה הספרדי שאנחנו... שהוא ספק...
שהוא ספק אדם לגיטימי וספק איזה סוכן מוזר של צפון קוריאה בעולם, במערב.
הוא קצת מחר כזה, הוא קצת מחר צפון קוריאה, נכון? כן, כאילו אם רוצים לעשות את עסקת הצוללות בצפון קוריאה, צריך ללכת אליו.
נכון. ומתוך הדבר הזה, מתוך כל מיני קשרים שנוצרים לאורך באמת 10 שנים, פתאום קורה שאותו שף מובטל מגיע לצפון קוריאה, ביחד עם מישהו שהוא אמור להיות איש עסקים, אבל הוא למעשה אסיר משוחרר ושחקן שהם סוחרים בשביל להעמיד פנים שהוא איש עסקים בינלאומי.
איש עסקים לגיטימי.
לגיטימי, מתחום הנפט, והוא יביא המון המון כסף.
מתחום הנפט, סחר הנשק והמטאמפטמינים.
והם מתחילים לחתום על עסקאות לאספקת מטאמפטמינים ונשק.
בואי נעצור פה, מבחינת העלילה, או שאת רוצה, יש לך עוד? קטעתי אותך באמצע.
לצפון קוריאה, זה היה סוף המשפט.
שיט. אני רוצה קצת לחפור בהמלצה שלך, כי את מספרת את זה הרבה יותר מעניין מהסרט.
אני לא מסכימה איתך, כי בגלל שהסרט הוא מלכתחילה עלול לגרד לאנשים את שאלת האמינות, נדמה לי שגם הבמאי של הסרט מנסה ליצור אותו ככה שהוא יתמודד עם האם זה אמין, האם הדבר הזה באמת קרה, האם זה מתחזה, או שהסיפור פשוט משוגע הזה, באמת קרה, ולכן כל מה שקורה שם קורה כחקירה בדיעבד.
כן, אבל זה נראה...
ובמין תשאול כזה בדיעבד.
אבל זה נראה כמו, נגיד, אני משווה את זה למתנקשות, כן?
כן.
שזה סרט שסוחף אותך פנימה בסיפור שלו ואי אפשר לעזוב. ופה זה קצת, אני מדמיין שככה נראה אולפן שישי של דנמרק. נכון? זה איזה מין כתבה עיתונאית כזאת, היא נורא ארוכה.
מאוד... דני קושמרו כן? הולך לעשות ג'יפים בצפון קוריאה.
יותר דנה וייס שם, האיש החוקרת. וכאילו, יש משהו נורא מתודי ואיתי, אני מבין למה, אבל תוכן ואיכות התוכן ואיכות הסיפור עולה על אופני הסיפור בעיניי.
אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך, אבל אני כן רוצה להגיד לכל מי שמתפנה להם באיזה דרך שעתיים, שעתיים וחצי, לכו לראות את זה.
לכו לראות את זה. את יודעת מה עוד יותר מפחיד אותי? מה? גילי בהמלצה הזאת, מעבר לזה שאני חושש שהמאזינות והמאזינים שלנו יגידו, מה המלצתם על זה? זה קצת משעמם. שאנחנו כבר מסומנים. זאת אומרת, איך האנשים האלה בסרט הם לא מפחדים? זה פחד אלוהים, צריך להכניס אותנו עכשיו, גילי, אותך ואותי, לתוכנית להגנת עדים. את כתבת פעמיים בעיתון, 3 פעמים אפילו, על ענייני צפון קוריאה בשלושה שבועות האחרונים, נכון?
כן.
גם היה לך ראיון וידאו עם היוצר של מתנקשות, גם אם כתבת על זה בעיתון, גם אחר כך המלצת על הסרט, המלצנו על זה פה בפוד, עכשיו את מדברת על צפון קוריאה עוד פעם, וכתבת על זה המלצה. את גם ממליצה לי, אני מקשיב להמלצות שלך, לאט לאט באלגוריתמים הם מסמנים אותי עם אמצעי האיכון שבטח אנחנו מוכרים להם.
ניב, אל תדאג, אל תדאג. אתה ואני מפה הולכים לבית של מנדי ושושי, אנחנו נשרוד שם באמצעות קילוגרמים של שפרוטים ודליים של טחינה.
ופסטה קונחיות.
ופסטה קונחיות, אל תדאג.
אני לא דואג, גילי, נשתמע בשבוע הבא, את מבטיחה לי, הצפון קוריאה לא יתפסו אותנו?
לא.
יופי. יאה.